שלום וברוכים באים שוב לפודקאסט על המשמעות, והיום נארח את ניסים סלמה. ניסים הוא מומחה לצרפת, והשיחה הזאת היא שיחה נוספת בהמשך לשיחה שניהלנו עם דוקטור דוד שפירא על צרפת. מה קרה לצרפת במהפכה הצרפתית, ואיך זה משפיע על הדת הצרפתית, ועל הלאום והאזרחות הצרפתית עד היום, וגם איך זה משפיע עלינו במדינת ישראל מבחינת ההסתכלות שלנו על ימין ושמאל. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניסים.
שלום רב, מה נשמע?
בסדר. אז באמת אנחנו היום עושים רעיון נוסף, בהמשך לרעיון שעשיתי עם דוקטור דוד שפירא, על צרפת. בעצם ניסיון להבין את הרפובליקה השנייה הגדולה והחשובה בעולם אחרי ארצות הברית. ארצות הברית, מהפכה האמריקאית 1776, צרפת, מהפכה הצרפתית 1789, שהתזה שלי ברעיון שעשיתי עם דוד שפירא הייתה שזאת מהפכה הולכת ומתגלגלת. בעוד המהפכה האמריקאית היא נגמרה באיזשהו שלב ומשם התחיל איזשהו קיום שקט של מעל 250 שנים, בצרפת אנחנו רואים כל הזמן סוג של מהפכנות. אנחנו האמת במדינת ישראל רפובליקה ותיקה יותר מאשר צרפת. צרפת הרפובליקה החמישית 1958 התחילה עם דגול, והייתי שמח לשמוע את הניתוח שלך לגבי צרפת, מה קורה שם ומה בכלל אפשר ללמוד על זה למצב הפוליטי בארץ.
מה שחשוב להבין בצרפת, אני רוצה לחזור למקור הנאורות, בסדר? ולמקור שנייה למה שאנחנו קוראים לזה היום ליברליזם, גם אם כמובן, אם אני עכשיו ב-1789, המונח ליברליזם עדיין לא קיים ולא מדברים על זה. כמו המונח קומוניזם, ועדיין אני הולך לעשות אנכרוניזם מתורה ודבר על מונחים שהם 100 שנים יותר מאוחר ואני מדבר עליהם. בגדול ככה, אפשר לראות את העולם או באופן היררכי, זאת אומרת, לפי מה שאני נולדתי בו, הקבוצה תיחוס שלי שבה נולדתי, אז לפי זה אני מקבל פריבילגיות, וזה צרפת תחום מהפכנית, עם שלוש מעמדות, שאנחנו דיברת עם דוד שפירא, יש את האצולה, את הקמורה, שדרך אגב לא כולם עשירים בקמורה, יש עניים ועשירים, אבל הקטע של הקמורה, ש... יש לה כוח פוליטי, וכשאנחנו מדברים על מעמדות בצרפת, זה לאו דווקא שאלו יש להם פריבילגיות ולאלו פחות, אבל יותר והמהפכה מתחילה בזה, כשהמלך רוצה להוסיף מיסים, הוא מבקש מכולם להגיע לזטה ג'נרו. מה זה אומר? בעצם אתה זה מצב, זה אומר מעמד, הוא מבקש מכולם להגיע לוורסאי, ולהגיד מה דעתם ושיסכימו לשים מיסים חדשים.
מין אספה כללית, אספה לאומית.
כן, אבל כל ההבדל, וזה העניין של המהפכה הצרפתית, שלפני מה שאנחנו קוראים לו, זה היה ביולי, מה שאנחנו קוראים לו Le Serment du Jeu de Pomme, שזה בעצם השבועה של משחק הטניס, כי זה קרה באולם של משחק טניס, לפני זה, כל אחד יש לו כל אחד בהחלטה. אבי אומר, יש אריסטוקרטיה, נגיד זה 5% מהמדינה, ונגיד שהקמורה זה עוד 3%, אני לא זוכר את המספרים, אבל זה לא חשוב כרגע, אז כאילו כל אחד יש לו קול. אתה מבין? כי זאת אומרת...
כלומר, שלושה קולות באספה הלאומית.
בדיוק.
ואז אם נגיד יש רוב מתוך הקמורה בעד משהו, אז יש את כל הקול של הקמורה מונח על הכף.
כן, פחות או יותר. זה כאילו קול של הקמורה, קול של המעמד, מה שקוראים תיאריטה, שזה המעמד השלישי, שזה בעצם כל מי שלא קמורה, או הצולה, והקול של הצולה. המהפכנים מתחילים בכך, והמהפכה מתחילה בכך של להגיד לא. כל בן אדם, כל, הוא קודם כל אזרח, הוא לא נתין, הוא הופך להיות אזרח, ולכן אנחנו רוצים לקחת את כולם ולערבב באספה אחת של כל בן אדם יהיה כל אחד, עם קוף. לכל בן אדם יהיה כל אחד.
כל אחד לכל אחד.
בדיוק, כל אחד לכל אחד. והרעיון הבסיסי של המהפכה הוא בעצם להגיד ש לא משנה איך נולדת ואיפה נולדת, ואם אתה כמורה או אריסטוקרטיה או מהתייריתה, זאת אומרת מעמד השלישי, אתה שווה אותו דבר. אבי אומר, שוויון.
עד כאן נשמע מאוד מאוד המהפכה האמריקאית, מה החידוש?
זה נשמע מאוד מאוד המהפכה האמריקאית, אבל מה שקורה שבתחילת המהפכה זה מתחיל ככה, ובהמשך המהפכה מתחילים להוריד את הראשים בגיוטינה של האצולה, בגלל שהם נולדו באצולה. זאת אומרת, בן אדם שהוא נולד כאציל, יורידו לו את הראש רק כי הוא נולד כאציל. אבי אומר, בעצם מה שקורה, שאם בהתחלה אנחנו לפני תחום המהפכה מתחילים ממצב היררכי, שאם אני נולדתי באצולה אז אני מעל אנשים שהם המעמד השלישי, מהתיאריטה שהם לא יודע מה, בורגנים שהם לא אצילים, בסוף המהפכה הפרולטריון, אם אני משתמש במונח יותר מאוחר, יהיה שווה יותר מהאציל, ולכן הוא יוריד את הראש של האציל, רק כי אותו אציל נולד אציל. מה שקרה בין לבין, שמה שאנחנו נקרא להם היום ליברלים, זאת אומרת אנשים שמאמינים בשוויון בין כולם, בתחילת המהפכה, אז קראו להם ג'ירונדינים, כי היו הרבה שהגיעו מהאזור של הג'ירון בצרפת, הורידו להם את הראש. ולכן, מאז 1790-91 ועד היום בצרפת, כולל היום, אין ליברליזם פוליטי, הוא לא קיים. או שאתה שמרן, אבל אומר שאתה מאמין בצרפת קתולית, טרום מהפכנית, בסדר? גם אם היום כמובן הם לא יגידו את זה בפה מלא, אבל בסופו של דבר קתוליזם, סוג של אתה צריך להיות כדי להיות צרפתי, אתה לבן, אתה קתולי, אתה יש לך, אתה מהגזע הצרפתי. עוד שנייה אני אחזור על המונח הזה שהוא מאוד חשוב, פרנסי דה סוש, זאת אומרת הצרפתי הגזעי, שהוא מגיע מהגזע של העץ, כמו בעץ, הסוש זה הבסיס של הגזע, או שצרפתי, וזו תפיסה סוציאליסטית יותר, שהיום קוראים להם סוציאליסטית, בתקופת המהפכה כמובן לא קראו לזה סוציאליסטית, שאומרת שבעצם אם אתה מאמין בערכים של צרפת, אם אתה מאמין במה שהפוך לדת של הרפובליקה, אז אתה בעצם צרפתי. אנשים שמגיעים ואומרים, תראו, כל אחד הוא שווה, וכל אחד ליברליזם, וכל אחד שעשה מה שהוא רוצה, וכן הלאה, הורידו להם את הראש. פשוט, כאילו, פשוטו כמשמעו, לא זה. הם נפלו בגיוטינה. אנשים שהגיעו, אותם ג'ירונדינים, הורידו בגיוטינה. ולכן, כבר 200 שנה, מאז המהפכה הצרפתית, ועד היום, היום קצת פחות, זה נרגע קצת, כי יש צד אחד שבאמת ניצח. כל המהפכות שדוד שפירא דיבר עליהן, שזה מהפכה אחר מהפכה, וכל פעם משנים את המשטר בעצם, זה מעין זיגזג בין שני העמדות האלו. מעין זיגזג בין צרפת, שתהיה צרפת של סוציאליסטית, גם אם המונח סוציאליזם, עוד פעם, הוא לא נכון, כי הוא אנרכוניסטי, אבל מבינים כאילו שהצרפת מאוד ריכוזית, אבל מצד שני, כאילו כולם יכולים להיות צרפתים, ברגע שהם מקבלים את הערכים, ברגע שהם מקבלים את הדת הצרפתית.
מה שנקרא לאום...
לאום אזרחי.
מה שנקרא היום בשפה הפוליטית לאום פוליטי, בניגוד ללאום אתני שאתה כאילו חלק מהעם, בדיוק. חלק מה, שיש לך שייכות למולדת, שייכות לשפה, שייכות לתרבות, אז הלאום הפוליטי הוא בעצם נאמנות לערכים מסוימים, ברגע שאתה מאמין באותם ערכים, ואז בעצם צרפת מאוד דומה לארצות הברית, זאת אומרת שניהם נמצאים מצד אחד כאילו זה ימין ושמאל, ארצות הברית היא שמרנית לכאורה, היא מהפכה מאוד שמרנית, מהפכה שממשיכה איזושהי מסורת אנגלית בת מאות שנים, וצרפת לגמרי הפך, זאת אומרת לגמרי מהפכנית, אבל בהשתייכות ללאום פוליטי, כלומר הלאום הוא השתייכות לרעיונות, צרפת וארצות הברית מאוד דומות.
אני רוצה קצת לתקן את העניין. קודם כל, אנחנו מבינים צד אחד של המשוואה, שזה השמרנות. שמרנות, קתולי, לבן, גזע, הכל בסדר. צד שני, הצרפת המהפכנית, הצרפת של היום הרפובליקנית, שאפשר לקרוא, כאילו שדרך אגב, אתה יודע, זה 200 שנה היסטוריה, זה לא תמיד היה בדיוק אותו דבר. זה גם כאילו, בכל דעת שיש רפורמות וקונטרה רפורמות ושינויים וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, זה לא רק עניין של ערכים. ולכן אני מדבר במונחים דתיים, שאם אתה אומר את זה לצרפתי, הוא בחיים לא הסכים עם המונח הזה, אבל אני מרשה לעצמי, כי אני מדבר בעברית, ואף אחד לא שומע אותי, והם לא יכולים להתעצבן עליי. זה א', עניין של ערכים, וערכים אבסולוטיים פוסלים ערכים אחרים. זה עניין של תקסים, זה עניין של מנהגים, זה עניין של התנהגות מסוימת, שמה מותר ומה אסור באותה התנהגות. אז כמובן, אנחנו לא מדברים פה על דת פורמלית, עם כמורה מסודרת ורבנים או כמרים או אימאמים. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר אמורפי, אבל עדיין, ראש העיר בצרפת לדוגמה, שהוא נבחר ציבור, הוא הרבה פעמים מעין הכומר המקומי. כשב-1905 מפרידים בין הדת והמדינה, ושולחים אלפי מורים לכל מיני חורים בצרפת, שמדברים בכל מיני שפות שונות, מחייבים ללמד רק בצרפתית ראותה פריזאית, ושם מלמדים בבית ספר, מורידים את הצלבים מהבית ספר, ואותו מורה ידבר על ערכים של הרפובליקה, הם מיסיונרים, כאילו הם רואים את עצמם כמיסיונרים, הרפובליקה רואה אותם כמיסיונרים, והם פועלים כמו מיסיונרים שמגיעים כדי בעצם לגייר או לנצר את לרפובליק, אני לא יודע איך להגיד את זה, את החבר'ה שהם גרים באיזה חור בצרפת. יותר מזה, בתקופה של המהפכה הצרפתית, המהפכה הצרפתית עצמה היא קודם כל מלחמת אזרחים, זאת אומרת, ברור שיש גם מלחמה עם המדינות החוצה, אבל אנחנו שוכחים שאם אני לוקח לדוגמה הוונדה, שזה אזור גדול, היום זה אזור קטן, כי חילקו אותו לאלף אזורים שעד היום בוונדה הוא אחד האזורים הבעייתים והחזקים ברמה של השמרנות הצרפתית, והאפיזודה של שואן, מה שנקרא, אנשים האלו שהם מלוכנים, ופשוט הרפובליקה שעכשיו נולדה, אנחנו מדברים כאילו, אתה יודע, ממש הרפובליקה הראשונה, עם לא יודע כמה חוקות שהיו לה, שולחים מה שנקרא השורות של הגיהנום לקולון דה לאנפר, הם פשוט עוברים ועושים שם רצח עם באחד האזורים בצרפת, הורגים אלפי אנשים אם לא עשרות אלפי אנשים, שורפים כפרים שלמים, ואנחנו מדברים פה בעצם על מלחמת אזרחים, ולכן 200 שנה יש פה מלחמת אזרחים בצרפת, שהיום יותר נרגע כי הצד הרפובליקני בעצם, בזה שהוא הצליח ב-1905 באמת לשנות את החינוך, ובסופו של דבר החינוך הוא זה משנה. אז, אבל עדיין יש 20% מצרפת שמצביעה למרין לפן, זאת אומרת, ה-20% האלו, הם לא סתם, כשעשו את לפני כמה שנים את האישור לנישואים הומואים, לנישואים להטאבים, אנשים היו ברחוב, והיה שם הפגנות גדולות, ובעצם מי הפגין? אותם אנשים, אותם שמרנים, אותם קתולים. גם הצהובים, האפודים הצהובים האלו, חלק גדול מתוכם, מגיעים מאותו מקום, מגיעים מהפרברים, זה לא מפרברים, זה יותר, פרברים זה מסביב להרים, אבל מהאזור הכפריים האלו, שהם עדיין מאוד, מאוד שמרנים איכשהו. עכשיו, כל זה, הדבר השני שצריך להבין, שכל זה הרבה פעמים גם לא נכון בדיבור. זאת אומרת, יש הבדל בין שיח לבין מה שבן אדם מאמין.
רגע, אבל בוא נעשה רגע איזה מין סיכום ביניים שממש כן, אתה אומר כן. עכשיו. אתה אומר בעצם שהמהפכה הצרפתית שהייתה בעצם סוג של מלחמת אזרחים, היא לא רק הייתה מלחמת אזרחים כזאת אלימה סתם, אלא מלחמת אזרחים איזשהו כיוון של, אפשר אולי לקרוא לזה, אנטי שמרנות באופן מוסדי. זאת אומרת, ברגע שהם ניצחו, הם שלחו מורים לכל רחבי צרפת, להגיד להם, דבר שהם באו תלחמו איתנו עבור המהפכה, בכל הכפרים הקטנים, חינכו את הילדים שלהם לשנאת הנצרות, או לזה שהנצרות היא דת מיושנת ולא נכונה, ומין איזה אתאיזם אידיאולוגי שכזה, וגם בעצם נלחמה נגד כל האויבים שלהם מבית בצורה לא ליברלית, בצורה שאין איזה חופש מחשבה, חופש דיבור, או בכלל חופש לבוא ולפעול באופן של תנועה פוליטית ריאקציונית, זאת אומרת תנועה פוליטית שמתנגדת למהפכה הצרפתית, ופשוט הוריד את הראש בצורה אלימה לכל המתנגדים, ועדיין, אפילו שהם פעלו בכל הדרכים האלימות האלה במשך כמה מאות שנים, עדיין נשאר אותו יסוד שמרני בתוך החברה הצרפתית עד היום, שבעצם היום הוא מונהג על ידי מרי לפן ושאר האנשים שנקראים נאונאצים או מכל מיני גווני הקשת הפוליטית הזאת.
בגדול כן, אני קודם כל כאילו צריך להבין, זה 1905 כי הם עושים הפחדת דת ומדינה, זה יותר מ-100 שנה אחרי תחילת המהפכה, אז כאילו אנחנו רואים שהדברים לא כאלו מהירים, ובעצם צריך זה, וגם את התהליך הזה שב-1905, לא לשכוח את האפיזודה של 1940, שבו פטן לוקח את השלטון ויש לנו את משטר וישי, וישי על שם של העיר שבו יושב השלטון. זאת אומרת, והתהליך הזה ממשיך עד היום. עכשיו, מה שקורה היום בעצם בצרפת, שאפילו מרין לפן, כשאתה שומע אותה, היא מדברת בשיח רפובליקני.
שיח רפובליקני, כלומר שמאל.
כלומר שמאל. כאילו, אנחנו מחשבים את זה כשמאל כמובן, אבל כאילו בצרפת זה לא יהיה שמאל, גם הימין מדבר ככה. הקטע שצריך להבדיל בין השיח לבין איך שאני מדבר, לבין איך שאני מתנהג. ובסופו של דבר, אין מה לעשות, אני למדתי על לאומיות פרימורדיאלית, מה שנקרא, ולאומיות אתנית, שבסופו של דבר הרבה פעמים היא יותר חזקה מכל אתה יודע, מכל השיח שאני רוצה לעשות. ובסופו של דבר, גם אותו שכן, נגיד אני גר, סיפור אמיתי, אני לא זה, גרתי בפריז, קומה 9 באיזה בניין באמצע פריז, השכנים שלנו, שחלק גדול היו שמאלנים, הם מאוד שמאלנים ורפובליקנים, וכמובן אם אני שואל אותם, אז כל הצרפתים ברגע שאתה צרפתי, אז אתה צרפתי, ולא מקבלים קהילות אחרות ואין דבר כזה. בסוף אנחנו היהודים של הקומת שיט, הוא לא ידבר איתנו על השכנים של הקומת שיט, אנחנו נשאר עם היהודים של הקומת שיט, ובסוף כשהוא יקבל, נגיד שעכשיו הוא צריך לקבל קורות חיים לבדיקה, כדי לקבל מישהו לעבודה, והוא יראה שם ערבי, אז הוא אוטומטית ישים את זה בצד, אפילו בצורה לא רציונלית. זאת אומרת, בסופו של דבר, שיח זה מאוד נחמד לדבר רפובליקנית, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים יש מתח עם מה שקורה בשטח.
כמו שג'ורג' אורוול מתאר זה בספרו 1984, יש בעצם שפה כפולה, יש שיח חדש, זאת אומרת, אני אדבר בטח, כולם שווים ואני מקבל את כולם וזה, אבל ברגע שאני אשמע שהבת שלי יוצאת עם מישהו ערבי, אז אפילו שאני אחשוב שהוא כן, הוא צרפתי בערכים שלו ובלבוש שלו ובהתנהגות, אני לא מקבל את זה.
אוקיי, תראה, ללכת על 1984 אני חושב שזה קצת מוקצן, אבל כן, מגם שכמובן זה לא אצל כולם, זאת אומרת, יש כאלו שבאמת מקבלים את האחר, אבל הקבלה של האחר הזה תלוי בזה שהאחר הזה ישתנה. זאת אומרת, אני לא מקבל בן אדם שנולד למשפחה ערבית, או יותר נכון רוב הערבים בצרפת הם לא ערבים במקור, הם ברברים, שזה משהו שהרבה פעמים מפספסים. רובם במקור הם לא ערבים, והם בוודאי לא מדברים ערבים, ערבית, אף אחד לא מדבר ערבית, וזה גם אחד הבעיות שלהם. גם אם אני אקבל אותו, אני אקבל אותו בתנאי שהוא יעזוב את הבית שלו, שהוא ישנה את השם, שהילדים שלהם, של הבת שלי ושלו, יקראו בשמות צרפתים, ושאני לא רוצה לראות אותו עכשיו חוגג את הרמדאן, או חוגג את ה... לא יודע מה, איזה חג מוסלמי.
כן, אבל לכאורה אין שום סתירה בין להיות יהודי דתי שהוא מרגיש צרפתי, לבין להיות צרפתי. כלומר, אנחנו זוכרים את זה שנפוליאון, כשאחרי שהוא השתלט על צרפת, הוא בא ואמר ליהודים, תקשיבו, בוא נעשה סדר, אתם תהיו יהודים בבית שלכם, אבל אתם תאבדו את השייכות האתנית שלכם לעם ישראל. זאת אומרת, אתם, אם עד עכשיו מותר להלוות בריבית לגויים, אז אתם, בגלל שאתם עכשיו צרפתים, בגלל שאתם עכשיו קורטים איתי איזושהי אמנה, שאנחנו ביחד עכשיו חלק מהלום הצרפתי, אתם צריכים להתייחס לצרפתים הגויים, כאילו עם אחים שלכם, ואני רוצה, שלא תוכלו להלוות גם להם בריבית, זה צעד גם מטופש כלכלית, אבל לא נדבר על זה עכשיו, בוא נדבר על מה שעומד מאחורי, ובעצם לפי התפיסה של נפוליאון, מותר להיות יהודי בבית או יהודי בתוך בית הכנסת, אבל כל עוד אתה רואה את מי שאתה עובר לידו ברחוב, כשאתה יוצא מבית הכנסת כאח שלך.
אוקיי, אני רוצה קצת לספר קצת, לדייק על הסיפור הזה של נפוליאון. מה שקורה, לפני 1789, היהודים בצרפת הם לאום נפחד. קוראים להם לנאסיון ז'ויב, הלאום היהודי. יש את הלאום הצרפתי, שהמהפכה מתבססת עליה, והיהודים הם לאום נפרד. מגיע באמצע המהפכה, מגיע אחד דווקא משום הכמורה, שקוראים לו קלר מונטונר, והוא אומר בשפה הלאומית, הוא אומר ליהודים הכל כאינדיבידואלים, שום דבר כלאום. זאת אומרת, לא מקבלים את הלאומיות היהודית. אבל עדיין אין ליהודים שום ייצוג, פשוט מורידים להם את הכל, אבל לא נותנים להם שום דבר. מגיע נפוליאון ב-1802, מביא את הקונסיסטואר, מביא, הוא בעצם חולם לחזור לסנהדרין, זאת אומרת, מה שתיארת עכשיו, זה לא מצד של נפוליאון, זה מצד של היהודים. הרעיון של נפוליאון הוא דווקא הפוך מזה, לקחת את היהודים ולהשתמש בלאום היהודי, הוא אפילו מדבר כאילו כשהוא מגיע לפלסטינה, כמובן זה ממקום של לא אידיאולוגיה, ויכול להיות גם ממקום של פרופגנדה, אבל הוא מדבר לקיים בית מקדש שלישי, הוא מדבר לקיים לאומיות חדשה בארץ ישראל, כשהוא מגיע פה הוא היה קרוב. נפוליאון שולח ומביא את כל הרבנים הגדולים כדי לעשות סנהדרין, ובכוונה קוראים לזה סנהדרין, או בצרפתית סנהדרין, כי הצרפתים לא יודעים להגיד אין, אז אומרים אה בסוף המילים. בכל מקרה, הוא מביא אותם, ואז הוא מביא להם שאלות, והוא שואל שאלות לסנהדרין כדי להבין את היחסים של היהודים לצרפת. הוא אומר, הפרויקט שלי בעצם זה לעשות כאילו מהן, לקחת את היהודים, לעשות מהם לאום חזק, שיהיה הבן ברית שלי.
שיהיה בן ברית שלי בארץ ישראל?
לא רק בארץ ישראל, שיהיה בן ברית גם באירופה.
כלומר, הוא לא רוצה לבטל את היהדות כלאום.
לא במקור. היהודים מגיעים וכתשובות לשאלות של נפוליאון, הוא מביא להם איזה 12 שאלות אם אני לא טועה, כתשובות לשאלות שלו, הם אומרים ככה, אנחנו מוותרים על הלאומיות היהודית, מוותרים לחלוטין, הלאומיות שלנו עכשיו היא צרפתית, היהדות שלנו הופכת להיות רק דת, לא לאומיות, ולכן גם בצרפת, בין נפוליאון עד המלחמת העולם השנייה, ליהודים לא קוראים יהודים, קוראים להם ישראלית, בני ישראל. מדברים על רוליג'יון מוזאיק, דת משה, לא מדברים על ג'ודאיזם, על יהדות. כל מיני מונחים כאלו כדי לשנות בעצם את המונחים, כדי להגיד, היהדות שלנו זה לא היהדות של חבר'ה בפולין, שהם יהודים ברמה הלאומית. אנחנו, הלאומיות שלנו היא צרפתית, ולכן הם גם כותבים בצורה מפורשת, לדוגמה, אומרים, הצרפתי ברחוב הוא אח שלנו יותר מהיהודי הבריטי, היהודי שגר בבריטניה, שאנחנו יכולים להילחם נגדו, כי אז היו במלחמה עם בריטניה. זאת אומרת, הדבר הזה מגיע מהיהודים עצמם, שהם עושים את ההסכם הזה, והם בונים את הקונסיסטור, שהקונסיסטור הוא בעצם המקביל של הכמורה הצרפתית. נפוליאון הוא חותם על קונקורדה, זאת אומרת על הסכם עם האפיפיור, הסכם כזה כאילו לסדר את היחסים, זה עוד לא הפחדת דת ומדינה, אבל הסכם שמסדרת את היחסים בין הכמורה לבין צרפת, שצרפת ישלם למשכורת, מי ימנה את, מי ימנה את האנשים וכן.
כן, כאמור כמה שנים לפני זה בכלל הלימו את כל האדמות, נכון. לקחו את כל האדמות של הכמורה.
בדיוק, אז בעצם כאילו מה שעושה נפוליאון, שהוא מחזיר אחורה קצת, אבל לא לגמרי. בסדר? הוא מחזיר אחורה, אבל הוא עושה כאילו, הוא עושה הסכם עם האפיפיור, הוא אומר לו, תקשיב, בסופו של דבר, אנחנו לא נחזור למצב הקודם, אבל בוא נעשה הסכם. ואז, במקביל לכמורה, הוא עושה את הקונסיסטואר, שהקונסיסטואר בעצם זה המקביל זה מקביל לכנסייה. ובקונסיסטואר שקיים עד היום בצרפת, יש באמת מוסדות שדומות למוסדות של הקהילה הקתולית. אבל אומר, יש טייטלים, לדוגמה, הטייטל של רבה, והטייטל של גרון רבה, אנחנו לא מכירים את זה בצרפת ובארץ, כאילו זה כאילו הרב והרב הגדול, כאילו יש הבדל, זה באמת כאילו, אתה יודע, דרגות.
כן, כמו שיש בישוף ויש ארכי בישוף.
בדיוק, בדיוק ככה. כשאתה נכנס לבית כנסת של, במיוחד בית כנסת שבנו במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ואפילו קצת אחר כך, אתה נכנס לבית כנסת, הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה בכנסייה, צורה של בנייה, ואנחנו לא מדברים על בית כנסת רפורמים, אנחנו מדברים על בית כנסת שהיום אפשר לקרוא להם אורתודוקסים, והם אורתודוקסים. אתה הולך, השמה שמה בבתי כנסת האלו, היום זה פחות, אבל השמה שיש לו כזה מעין כובע כזה מוזר, כאילו כובע
כן,
כזה
ומין, של... כן, מין כזה מגן כמו של ספר תורה על החזה.
בדיוק.
זה ראיתי באיטליה.
בדיוק. אז כמו שאתה רואה באיטליה, באיטליה פשוט לקחו את המודל הצרפתית ועשו אותו באיטליה. זה איטליה שהעתיקה מצרפת, ולא הפוך. עכשיו, העניין הזה, זה אומר שבעצם היהודים, הלאומיות שלהם זה צרפתית, והיהדות זה רק דת. עכשיו, יש בעיה עם זה. ויש בעיה עם זה גדולה, כי זה גורם באופן אינרנטית להתבוללות ענקית ומטורפת. ולמה? כי מה זה אומר להיות צרפתי? זה אומר להיות שייך ללאום הצרפתי. עכשיו, כדי להיות שייך ללאום הצרפתי, זה אומר שהחברים שלי צרפתים, שאני, אתה יודע, שאני מקיים את המנהגים הצרפתים, שקודם כל זה אוכל ויין, אתה יודע, בגמרה אוסרים לנו לאכול יין עם גויים, כדי לא להתחתן איתם. זה כאילו, כן. זה... זה מה שקרה בצרפת, שאתו יעין איתם, התחתנו איתם, כאילו ברמה הכי, זה נשמע מצחיק, אבל זה ממש זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני הופך עכשיו להיות צרפתי לכל דבר ועניין, זה אומר שהחברים שלי צרפתים, זה אומר שאני יוצא עם צרפתים, זה אומר שאני עכשיו חי איתם לחלוטין, ובאופן טבעי, זה אומר שאני לא יכול לשמור שום דבר, וזה באופן טבעי, זה אומר שאני בסופו של דבר אתבולל. ואז יש כל הזמן גלי הגירה של יהודים אל תוך צרפת, אם בתחילת המאה ה-19, אנחנו מדברים על יהודי אלזס וגרמניה שמגיעים לצרפת בכמויות אדירות, מהר מאוד הם נעלמים, בסוף המאה ה-19 אותם אנשים, כולל לדוגמה דריפוס, שהוא כאילו, שהוא מייקר גם, הם לגמרי כבר, כאילו לגמרי בקטע של התבוללות עמוקה, אחר כך בתחילת במאה ה-20, שנות ה-20, 30, שנה ה-20, אנחנו מדברים על הגירה מטורפת מפולין, מטורפת של יהודים שהגיעו מפולין לצרפת, ואותו דבר. ואז בשנות ה-50-60, זה היהודים מצפון אפריקה, שכל פעם גל מקבל את הגל האחר, זאת אומרת, הוא מספיק, לפני שהוא נעלם, אז הוא מקבל את, את האחים שמגיעים ממקום אחר.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. את האחים שמגיעים יותר אדוקים, יותר לאומיים, אבל שוב אנחנו רואים פה איזה מין מלטינג פוט, איזה קור היתוך שקורה בצרפת, דרך אגב הוא גם קורה בארצות הברית. זאת אומרת, מה שאתה מתאר כאן, אם היה לנו מאזינים שרצו להגיד לעצמם, ארצות הברית וצרפת הם מקומות מאוד שונים, שוב אתה מוכיח את התזה שבעצם שתי המהפכות הגדולות של המאה ה-18 הם אותה סוג של מהפכה. מה שונה בין צרפת לבין ארצות הברית, בתחום הלאומי, בתחום של לאומיות אתנית מול לאומיות אזרחית.
בארצות הברית אתה יכול להיות עם ריבוי זהויות. זאת אומרת, אתה לא אמריקאי, אתה אפרו-אמריקאי. אתה לטינו. אתה יהודי-אמריקאי. והזהות שלך, כשייך לקהילה שלך, היא מאוד חשובה והיא זהות ראשונית אצלך. בצרפת, יש הקהילה הלאומית, ככה היא מוגדרת בחוקה הצרפתית, ככה היא מוגדרת על ידי פוליטיקאים. הולנד, הנשיא הקודם, קודם של צרפת, דיבר פעם אחת, אני שומע אותו בטלוויזיה, ואומר, אני מכיר בצרפת רק קהילה אחת, הקהילה הלאומית הצרפתית. המונח קהילתיות, לדוגמה, שבישראל או בארצות הברית, הוא מונח חיובי לחלוטין. קהילתיות זה טוב, שאתה שייך לקהילה, זה מציע.
כלומר, שאתה שייך לתת חברה בתוך המדינה.
בדיוק. המונח קהילתיות בצרפת, קומוניטריזם, הוא מונח שלילי. כשאתה רוצה להגיד משהו רע על מישהו, אתה אומר שהוא קהילתי. זאת אומרת,
נאמנות כפולה.
בדיוק, נאמנות כפולה. אז אומרים לך, וזה העניין, זאת אומרת, הצרפתיות לעומת האמריקניות, היא הפכה לדת. דת, זאת אומרת, דת אקסקלוסיבית, אתה לא יכול להיות גם וגם.
אני מציע שתפתח את הרעיון הזה, כי ברעיון המקדים, כשדיברנו על הצרפתיות כדת, או אפשר להגיד אפילו השמאל כדת, מה שישר קפץ לי לראש, זה כל מיני התארגנויות של אתאיסטים שאני מכיר, והאנרגיה שלהם, של לשכנע אנשים באיזה אתאיזם, או בלדבר על אתאיזם, או לעשות פודקאסטים על אתאיזם, או דפים בפייסבוק, מרגישה לי כמו אנרגיה של הר המור, או כמו של כל מיני מחזירים בתשובה חרדים, לא איזה מין מקום של, אתה רוצה דתי, תהיה דתי, זה קצת מפגר, אבל בסדר, אלא מקום מלא רליגיוזיות ומלא אנרגיה דתית, ואז זה ברעיון המקדים, בעצם אמרת את הרעיון הזה שהצרפתיות היא דת, היא לא רק איזושהי לאומיות, היא לא רק איזושהי מין תרבות, אלא יש בה מאפיינים של דת, וזה מאוד סקרן אותי.
הרעיון הוא בעצם, למה אני מדבר על, בנושא דתי? כי אם אתה מדבר על לאומיות, ישנו אופציות, או אתה מדבר על לאומיות אתנית, ולכן אתה לא שייך ללאומיות. אם אתה לא שייך לאותנו אתנוס, או שאתה מדבר על לאומיות פוליטית, אזרחית, ולכן בעיקרון, אז זה לא משנה איזה דת אתה מחזיק ואיזה אמונות אתה מחזיק. עכשיו, לעומת זאת בצרפת, הלאומיות הפוליטית מבוססת על נורמות גם של ערכים וגם של התנהגויות. אבל אומר, עכשיו אני מגיע לחוף הים. אם אני מגיע לבוש מדי בחוף הים, יש סיכוי בהרבה מקומות שאני אקבל כנס, כי בחוף הים חייבים, להיות להוריד. כשאתה אחרי הפיגועים שהיה בשרלי אבדו, שרלי אבדו עשה קריקטורה על מוחמד, ואחרי הפיגועים שהיה על שרלי אבדו, ה-Je suis Charlie היה קריאה דתית, לא הייתה קריאה פוליטית.
Je suis Charlie, I am Charlie.
אני שרלי. Je suis זה אומר אני בצרפתית. הייתה קריאה לגמרי דתית. התגובה לאירועים בבת הקלון, ולתגובה לפיגועים הייתה, אנחנו נמשיך להיות צרפתים, ושואלים, אז מה זה להיות צרפתים? אני מדבר על כאילו, על באמת, אנשים ששאלו ברחוב, מה זה להיות צרפתים? הוא אומר, אני אמשיך לקחת את האפריטיב שלי בארבע בצהריים, ואני אמשיך לשתות את היין שלי, ואני אמשיך לצחוק על הדת, כאילו, על הדתות אחרות. בדיוק עכשיו, ביום שישי האחרון, נרצח, בעצם, הורידו לו את הראש של מורה. מורה בבית ספר שכדי, בתוך, כדי שיעור, כדי להסביר על ערכים של הרפובליקה, הראה קריקטורה של מוחמד בכיתה, ואז אחד ההורים, בעצם הוריד לו את הראש, פשוטו כמשמעו. שרלי אבדו, אותו עיתון, הוציא כותרת חדשה היום, שבכותרת שרואים שלושה גלילי נייר טואלט, שעל אחד כתוב לביבל, כאילו בייבל, התנך הנוצרי, השני כתוב קוראן, והשלישי כתוב התורה, ושלושה גלילי נייר, כאילו שכל הדתות זה אותו דבר, וזה חרב וצריך כאילו זה.
לנגב את זה.
לנגב את זה, הכל זה. זאת אומרת, הם לא רואים את הפיגועים כפיגועים איסלאמיסטיים נגד זה, הם רואים את זה כדת, ככל הדתות, כדת אמונית, שזה פעם הקור הזה האסלאם, אבל פעם זה היה נצרות, ולכן גם היהדות. עכשיו, העניין הוא, ואני רוצה לחזור כאילו, כי לא עניתי בשלמות לשאלה הקודמת, מה קורה עם היהודים? אני יהודי עכשיו בצרפת, יש שני אופציות. או שאני אומר, היהדות שלי זה רק דת, נכון? ולכן אני שומר מצוות. אבל אם אני שומר מצוות, זה אומר שאני לא חי עם הצרפתים. ואני חייב להתנתק, כי הדת היהדות בנויה מסביב לקהילתיות. זאת אומרת, כדי לשמור את החיים שלי כדתיים, אני חייב לשים את הילדים שלי בבית ספר יהודי, ואני חייב לגור ליד בית הכנסת, כדי ללכת ברגל לבית הכנסת, כי להיות קרוב, ואני חייב להיות ליד מקום ש, אתה יודע, שמוכים אוכל קשר.
כן.
ובסוף אני סוגר את עצמי בתוך קהילה, ואז אני מתנתק מהקהילה הלאומית הצרפתית, כי אתה יודע, יש לי שני אחיות בצרפת, גרות בבולון, שזה אזור קרוב לפריז, יחסית עשיר. בסופו של דבר, אם אני שואל אותם, אומרים, מה פתאום, הדת שלי זה יהדות, הלאומיות שלי, בוודאי שזה צרפתיות, אבל בסופו של דבר, לשני אחיות שלי, כל החברים שלהם, ללא יוצא מן הכלל, יהודים, כל החיים שלהם מסביב למוסדות היהודים, יש לי אחיינית שהיא בבית ספר לרפואה, כל החברים של היהודים, מהסיבה פשוטה, כי אם החברים הלא יהודים, היא לא יכולה לעשות את הדברים שהם עושים, זאת אומרת, הם יוצאים לסוף שבוע באיפה שהוא, היא לא יכולה לצאת איתם, כי היא רוצה לאכול כשר, היא לא רוצה לשמור שבת, זאת אומרת, זה. עכשיו, ואם אני עכשיו לא שומר את הדת היהודית, אז אני מתבולל, זאת אומרת, אני יוצא מהסיפור.
כן, זה האמת, זה קטע מאוד מעניין, שגם פרופסור משה קופל דיבר עליו במאמר שהוא כתב לשילוח, בעצם שהרבה מאוד מהמצוות היהודיות הכי פשוטות, כאילו עכשיו שאנחנו באמת צריכים, שאם מישהו צריך לשאול מה זה בעצם יהדות ובמינימום של המינימום, אז הוא הגדיר איזה כשרות, אפילו כושר סטייל, כלומר אני אוכל בשר שהוא כזה כשר, ואני אפילו לא מפריד חלב בשר יותר מדי, ושבת, איזשהו יחס מכובד, אבל כאילו המצוות האלה מאוד מאוד מפרידות ומאוד מאוד לא מאפשרות לנהל חיים כיפים עם גויים, זה פשוט קוץ ברגל לדבר הזה, זאת אומרת כל מי שחווה חיים דתיים באיזשהו אופן ועכשיו יצא מארץ ישראל וינסה לחיות כמה חודשים בחול, הוא ישים לב שהדבר הזה הוא קוץ בנעל, כלומר אתה לא יכול להתקרב לגויים תוך כדי שמירת הלכה בצורה קפדנית, אתה יכול כמובן באיזה כנס או שניים או משהו כזה, אבל התנהלות ספונטנית זה לא מאפשר התנהלות ספונטנית, והרי כל החברות שלנו עם אנשים אחרים מדבר על התנהלות ספונטנית, התנהלות שהיא לא רשמית, שהיא בוא עכשיו נשתה, בוא עכשיו נאכל, בוא עכשיו נלך לישון באיזה מקום, בוא עכשיו נעשה סוף שבוע, זאת אומרת היהדות כל מיני תוקעת אותנו עם המקום הזה שאנחנו לא מתקרבים לגויים, ובאמת זה יוצר את החומת הפרדה הזאת.
תראה, היהדות היא דת לאומית, ולכן כל המצוות, במיוחד המצוות הכי חשובות, כמו שבת וכשרות ויין ודברים כאלו, הן מצוות שהתפקיד שלהם זה להפחיד אותי מאנשים אחרים. עכשיו, מה הקטע? שהצרפתיות זה הדברים שחשובים להם. זאת אומרת, הצרפתיות זה אוכל ויין ולצאת לסוף שבוע. זה הצרפתיות. זאת אומרת, הדת הצרפתית היא בנויה מסביב ליהנות מהחיים. זאת אומרת, הליהנות מהחיים זה כאילו, וזה כמובן כקונטרה לנצחות, כי הנצחות הקתולית אומרת, בוא נהיה מסכנים, ואז הצרפתיות כקונטרה לקתוליות, היא אומרת, בוא נהנה מהחיים.
אני אתן דוגמה אפילו לחילונים. אני מכיר מישהי שהלכה לבני דודים שלה בצרפת, וזה בדיוק היה באוגוסט, אז היא הלכה אליהם לריבירה, לבית שלהם בריבירה, והיא ככה ישראלית, חילונית, רגילה, נורמלית, וראתה שם שכולן בלי טופ, כלומר, כולן טופלס, והרגישה זה שהיא לא מסוגלת, כלומר, בחיית לחץ חברתי להיות עם הביקיני עליה, אבל מצד שני זה כאילו, היא לא התחנכה להיות בלי ביקיני, זאת אומרת, זה היה מאוד מוזר. אז היא שמרה על הביקיני, והיא אומרת, הרגשתי כל מיני זרות, 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 הרגשתי אלף לחץ חברתי, למה אני עם זה? אפילו שאף אחד לא דיבר, אף אחד לא צחק עליי, ואף אחד לא זה, כאילו, אני בסוף הייתי מישהי בת 17, וכאילו, זה חלק ממש תרבות, הסיפור הזה שכולם אמורים להיות אותו דבר, ולהתנהג אותו דבר, ולהתנהג בצורה הצרפתית, כי זאת הצורה הנכונה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה, כאילו, וזה בדיוק בגלל זה אני מדבר על דת. כי אם בדת, לדוגמה, ביהדות או באסלאם, אז אתה צריך להיות צנוע וכדי להגיע לחוף הים, אתה צריך לשים בגד ים ארוך, אז שמה הפוך מזה, אתה צריך להיות טופלס. עכשיו, זה קצת פחות בגלל בעיות של שמש ושל סרטנים וכל מיני דברים כאלו.
כן.
אז היום כבר פחות, אבל אני זוכר, כשהייתי קטן, היינו מגיעים לחוף הים. עכשיו, זה קטע מצחיק. אני מגיע ממשפחה אורתודוקסית, אבא שלי רב וכן הלאה, אבל שוב, אתה יודע, כאילו, בצרפת זה קצת שונה, ואתה מגיע לחוף הים, כל הבנות טופלס, אמא שלי עם בגד מלא. בכל זאת, כל הבנות ללא יוצא מן הכלל, טופלס, לפעמים זה היה כל כך מוגזם, שאבא שלי אומר, טוב, בואו ננסה למצוא מקום יותר שקט. אבל עדיין, כי זאת אומרת, אתה לא יכול, ואם עכשיו אתה מגיע ומגיע עם בורקינה, אז יגידו לך, תקשיב גברת, לא מתאים. אין שום הבדל בין לחייב בן אדם, לאסור על בן אדם לשים טופלס, או לחייב אותו להיות בטופלס. בסופו של דבר זה אומר שיש כפייה דתית, חברתית, או לפי החוק.
איזה עוד אלמנטים של כפייה דתית, או בכלל של דתיות, אתה מזהה בצרפתיות? זאת אומרת, דיברנו על מאכלים, זאת אומרת, דווקא לשתות אפרטיף בשעה 4, על איזשהו לבוש, או או אי-לבוש, או דברים האלה. מה עוד הופכת לדעת בניגוד לסתם תרבות?
אני אתן כמה דוגמאות. לדוגמה, אם אתה מסתכל על ארצות הברית, איך אתה מתחתן בארצות הברית? אתה מתחתן, מקבלים כל סטייט, כל מדינה, זה קצת משהו אחר, אבל בגדול מקבלים אישור מהמדינה לחתן, ואז בדרך כלל זה דמות דתית, שזה יכול להיות רב, יכול להיות כומר, יכול כל מיני.
כמו בסרטים האמריקאים בלס וגאס.
בדיוק, בדיוק. בצרפת, רק ראש העיר או סגן ראש העיר יכול לחתן אותך. ואז כשהוא מחתן אותך, אז הטקס הוא טקס שהוא בנוי, והוא בנוי לפי הכנסייה הקתולית. זאת אומרת, הם פשוט לקחו את הזה, הורידו את אלוקים מהסיפור, ואז הוא שואל את הגברת, אתה רוצה להתחתן עם האדון הזה? ושואל את האדון הזה, אתה רוצה להתחתן עם זה? בודק שאין אף אחד שכאילו מתנגד. בדיוק אותו טקס, פשוט בלי אלוהים. עכשיו, זה הניסויים. זאת אומרת, הניסויים הם בנויים כזאת. עכשיו, אני אומר, אין שום הבדל בין עכשיו להגיע מול הרב או הקומר, או האימם, כדי להתחתן, או שזה רק מול ראש העיר, ולכן, וכל חתונה אחרת לא מקובלת. זאת אומרת, לדוגמה, יהודים מתחתנים בבית כנסת, אבל לפי הקונסיסטור וההלכה היהודית בצרפת, אסור לך להתחתן בבית הכנסת, כל עוד לא התחתנת, קודם כל באופן אזרחי, בעירייה.
כן.
ורק אז אתה יכול להתחתן ב...
כן, האמת היא, כשסבתא שלי נוסעת לחתונות של הבני דודים בצרפת, אז היא נוסעת גם לחתונה האזרחית. זאת אומרת, החתונה האזרחית חשובה באותה מידה.
עוד פעם, ליהודים זה תלוי עד כמה הם קרובים לקהילה, דוקים בתוך הקהילת יהוד, זה, אבל כן, כי זאת אומרת, החתונה בצרפת, חתונה יהודית טיפוסית, זה ארבע טקסים. כי יש לך את החתונה האזרחית, ויש לך את החתונה הדתית, יש לך את המסיבה בערב, ואם הם ספרדים ורובם ספרדים, יש גם את החינה. אז כאילו, יש לך איזה שבוע של חגיגות, ואחר כך עוד את ה...
כן, אני אתן אבל משהו, אולי אלמנט שיקביל לזה מבחינה דתית, זאת אומרת, כשם שיש אנשים שחשוב להם שהרב הראשי של פריז יחתן אותם, אז יש אנשים שחשוב שראש העיר יחתן אותם, ולא סגן ראש העיר. זאת אומרת, כשאתה נמצא באיזושהי אליטה, אז ראש העיר מחתן אותך, וזה כאילו, ומדברים על זה שהוא נתן כבוד, כי אתה בא מהמשפחה הזאת והזאת, וכלומר, אפילו סבתא שלי, שהיא באמת ישראלית ברמה חבריה, היא מבינה את התרבות הצרפתית מבלי בכלל שהסבירו לה אותה אף פעם, היא מבינה שכשראש העיר מחתן, זה כבוד למשפחה, וזה, על זה היא מספרת לי, לא על זה שהרב הראשי לפריז חיתן, על זה שראש העיר חיתן.
זה בדיוק זה, כאילו זאת אומרת, אחותי הגדולה התחתנה בשנות ה-90, זה היה החתונה של השנה בקהילה היהודית, ומה שקרה אז, שראש העיר הביא את העירייה, התחתנה בתוך העירייה, כאילו המסיבה, הדליק את האורות של העירייה בצבע הטריקולור, בצבע הדגל הצרפתי, נתן את העירייה כדי לעשות את המסיבה שמה, חיתן אותה בעצמה, הוא גם היה סנטור, הוא גם היה שייך כאילו לאחד האספות הצרפתיות, ואז היה כבוד, אנשים דיברו כאילו, לא רק על זה שהרב הראשי חיתן אותה, אבל גם על זה שראש העיר, הסנטור הזה חיתן אותם, והביא להם את העירייה כדי לעשות את המסיבה, וכאילו זה היה פשוט, תראה, זה גם היום, אני לא בטוח שבישראל, במיוחד מטהרנות הישראלית, זה היה עובר ולא עושה כזה מעין, כבר היו משפטים על זה, אבל אז זה היה מקובל בשנות ה-90, וזה היה מאוד חשוב, זאת אומרת, ואני מדבר על, אתה יודע, אחותי, זה לב ליבה של הקהילה, כאילו, גיסתי הוא מספר 2 בקהילה בצרפת, אנחנו מדברים פה על לב ליבה, ועדיין, כאילו, אתה רואה את ההשפעה החיצונית של, כאילו, כל כך חשוב, שמי שיחתן אותם, זה לא יהיה סתם.
איזה עוד אלמנטים דתיים אתה מזהה בלאומיות הצרפתית?
יש, אז יש את זה, יש את העניין של הערכים, יש את העניין של, כמובן, אמרתי את זה מקודם, את השנאה של דתות אחרות, כאילו, ברגע שאתה שונא דתות אחרות, משמע, שאתה, כאילו, אתה יודע, מלחמות בין דתות, זאת אומרת, אם לא היה לך דת, לא הייתם במלחמה עם הדתות האחרות, כאילו, הכי פשוט בעולם.
כלומר, אתה משחק באותו מגרש.
כן, אתה משחק באותו מגרש איתם, אתה לא כאילו, אתה לא מעבר לזה.
זה לא אדישות.
זה לא אדישות, בדיוק, אתה ממש...
משהו שהרב חיים נבון כתב בספר שלו, מקים שורשים, שמאוד התחבר לזה, זאת אומרת, בגלל העולם הפוסט-מודרני שמפרק זהויות, אז הרבה פעמים אנשים מחפשים את זהות או איזשהו מעגל שייכות, ו הדוגמה שהוא נותן שם בספר זה בעצם קבוצות ספורט. זאת אומרת שהאוהד המושבע, הפנאט, הוא בכלל לא מסתכל על המגרש. הוא מסתכל על האוהדים האחרים ועושה איתם בטופי הטמטם שמשלבים אותם, וכשיש גול אז כאילו הוא רואה שיש גול בגלל התלהבות, אבל הוא בכלל לא רואה את הגול. זאת אומרת, יש פה איזה אלמנט של הרצון להשתייך מאוד חזק לאיזושהי קבוצה. וגם זה יכול להיות משהו שהוא דומה לדת. זאת אומרת, יש תקסים, יש תלבושת, יש את האלוהים, מייקל ג'ורדן, וכו וכו.
אז זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה רואה את תלבושת, לדוגמה. בהרבה תמונות של אנשים בצרפת יש להם תלבושת, יש להם ללג'יון דונר, שזה בעצם המעין כזה כמו פרס ישראל כזה שמקבלים, אבל הרבה יותר מגניב, עם מדליה כזה מגניבה. גיסי קיבל את זה, אז כאילו עשו מסיבה גדולה, ומי הביא לו את הליז'ון דונר, וכל הדברים האלו. יש את ה, כאילו, כל ראש עיר, כל סגן ראש עיר, כל חבר מועצה, ישים כזה מן על הבגד, יש להם כזה מן פס רחב עם, עם, עם הצבעים של הדגל.
תיזהר, נוסף את זה בתמונה של תיאור הפרק לידך.
עליי צריך לעשות פוטושופ, אבל כן. אבל זה חשוב מאוד להסתלם עם הדבר הזה. ולכן, כאילו, זאת אומרת, יש פה אקסקלוסיביות. אומרים לך, תחליט. אם אתה רוצה להיות בלאום הצרפתי, אתה צריך לקבל את הכל. אתה לא יכול להיות גם וגם. עכשיו, מה שקרה עם היהודים, ואני חוזר לנקודה הזאת, שעד 1940, בעצם, אמרו ליהודים, תקבל גם וגם. אז בהתחלה מנסים תמיד זה ככה. הדור הראשון מגיע, הוא יותר הדוק דתי, כי הוא עכשיו יגר. הדור השני כבר מנסה כזה, אתה יודע, למצוא את עצמו בתוך הסיפור הזה, ואיך לעשות להיות גם צרפתי וגם זה, וכן הלאה. הדור השישי כבר מתבולל, הדור הרביעי כבר לא קיים. והגירה אחרי הגירה אחרי הגירה, שכל אחד כמובן מגיעים, כשהחבר'ה שהגיעו לפניהם, הם עוד לא לגמרי התבוללו, אז יכולים לקבל אותם. ואי אפשר, ולכן, כאילו, דוגמה, אין תנועה ציונית בצרפת. אין תנועה ציונית. זאת אומרת, אם יש ציונים שיושבים בצרפת, ז'בוטינסקי בשנות ה-20, יושב בצרפת כמה שנים טובות. זאת אומרת, המון מההגות הציונית יוצאת מצרפת, אבל לא על ידי יהודים מצרפת. יוצאת מצרפת על ידי אנשים כמו ז'בוטינסקי שיושב בצרפת, אבל כאילו, זה כיף לו בצרפת, לכן הוא יושב שם. אבל יהודים בצרפת עצמם, אין עניין של ציונות לעומת היהודים בבריטניה, כי מה קורה בבריטניה להפוך זה, או בארצות הברית, שבבריטניה, הרי בריטניה זה פדרציה, זאת אומרת, אתה יכול להיות סקוטי, אנגלי, אתה יכול להיות וולוני, אתה יכול, אתה גם יהודי, ולכן אתה גם יכול להיות ציוני. ולכן המוזות הציונים יושבים דווקא בבריטניה, ולא בצרפת, למרות שברמה הרעיונית הרי צרפת לא עזרה פחות, ולא הייתה פחות נגד, כאילו, לא הייתה נגד הרעיון הציוני לעומת בריטניה, אבל עדיין הם לא יושבים שמה ואין תנועה ציונית שמה, כי העניין הוא פשוט, אתה לא יכול להיות ציוני וצרפתי, כן. כאילו, כי זה שני לאומיות מתנגשות.
בשנים האחרונות מדברים הרבה מאוד על העלייה מצרפת, על המונים שמגיעים, המונים שקשה להם, זאת אומרת, הצרפת היא באמת כל הזמן, לפחות בעיניים שלי, במצב של מהפכה מתמדת או במצב של חוסר שקט מתמיד, הרבה מאוד רגולציה בכלכלה, הרבה מאוד מיסים, הרבה מאוד, אנחנו רואים שהולנד טיל מס של 90% על העשירים ביותר, וגרם להרבה מהם לעזוב לבלגיה, עוד מדינה שהיא דוברת חצי צרפתית, אז היה להם מאוד קל לעזוב לשם, וכמובן לחיות, כמו שאני מניח, אני לא יודע את זה, אבל כנראה שאני צודק עם האינטואיציות, זאת אומרת, הם בטח חיו את המינימום ימים הנכון בבלגיה, אבל את שאר החיים האמיתיים של התרבות, של הקולטורה, של זה, הם בטח חזרו לצרפת לסוף השבוע, ובשביל להיות בכל התקסים הנכונים, ועם כל המיליה הנכון. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, כאילו, בעצם הסוציאליזם של צרפת קשור לדתיות של צרפת, לדתיות הרפובליקנית, כי בסופו של דבר, מה זה דת? דת זה משהו שהוא כולל כל החיים שלך. דת אין לו גבולות לדת בחיים שלך. ולכן, כשלדוגמה צרפת לוקחת מיסים כדי לעשות חלוקה, חלק קצת, אנחנו אומרים, צדק חלוקתי, אז זה מצווה דתית. לשלם מיסים בצרפת זה מצווה דתית, כי אני לא סתם משלם מיסים.
אבל זה שוב מזכיר לי את ארצות הברית. זאת אומרת, גם בארצות הברית, להיות טקספייר, להיות מישהו שהוא משלם את המיסים כחוק, זה חלק מהאתוס האמריקאי.
בוא נגיד.
עכשיו בבחירות בארצות הברית, כשגילו את מסמכי המיסים של טראמפ, את זה שהוא שילם בשנה מסוימת רק $500, זה היה משהו שהוא כאילו פגע בין אם נפשם. בישראל, תשלום מיסים, זה דבר נפלח, זה דבר כאילו יופי, כל הכוכבי תרבות עושים את זה, בר רפאלי ומשה פרץ וכל מיני.
בוא נגיד שבארצות הברית יש ליברטריאניזם, שיש דגשים ליברליים, שאפשר להגיד ששוד זה, שמס זה שוד, בצרפת תגיד מס זה שוד, אז כאילו ישדדו אותך באמת. אין דבר כזה, זאת אומרת, אתה הולך הרבה יותר רחוק, אנשים מצביעים, תראה, אנשים מצביעים, יש 15% שמצביעים למלונשון, שכאילו הוא קיצוני, והוא רוצה כאילו להעלים את הכל, הוא בקטע של ונצואלה. ממש, ואנחנו מדברים באמת על משהו הרבה הרבה יותר עמוק, כאילו לא ארצות הברית. ובארצות הברית, שוב, אתה יכול להיות בין כמה זהויות, בצרפת לא, אתה חייב להיות צרפתי.
אז מה קורה רגע עם היהודים הצרפתים? זאת אומרת, אנחנו רואים שהמצב יחסית קשה בצרפת, כל פעם יש עוד גזרות חדשות, עוד מיסים חדשים, עוד רגולציות, הכלכלה לא בדיוק הולכת קדימה, בכלל בכל האיחוד האירופי, אבל צרפת מובילה את האיחוד האירופי יחד עם גרמניה, ונגד יהודים בצרפת יש אפילו אנטישמיות, אז מה קורה איתם, הם עולים או לא עולים?
אוקיי. אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרתי מקודם. אנחנו מגיעים ל-1940. 1940 זה שוב, אחרי ש-70 שנה שהרפובליקה השלישית, שהרפובליקה הכי מוצלחת בהיסטוריה של צרפת. הרפובליקה בכלל כאילו שצרפת הצליחה הכי הרבה, וגם במוסדות, זאת אומרת, הם מצאו ברפובליקה השלישית, הם מצאו את האיזון, אני אגיד, את האיזון הנכון כמעט, ודרך אגב, גם הרפובליקה השלישית יכולה ללמד אותנו המון על מה שקורה בארץ, כי אנחנו מדברים על משטר שבדיוק כמו שיש בארץ היום.
כן, גם שיטת בחירות יחסית, יחסית חריפה ופחות רובנית.
בדיוק, יש הבדל אחד ויחיד, אין רשות שופטת בצרפת, לא קיימת, פשוט לא קיימת, אין דבר כזה, כאילו אתה מדבר איתם על רשות שופטת, ועל בית משפט העליון אנשים כאילו לא מבינים על מה אתה מדבר, אין דבר כזה. אבל זה לדוגמה הרפובליקה היחידה שאין חוקה, יש חוקי יסוד. סוף הרפובליקה הזאת היא מרה, והיא בעצם חזרה לאחורה. דרך אגב, הרפובליקה התחילה כמהפכה שמרנית, ומצאו בגלל זה גם הצליחה, כי זה בדיוק האיזון הזה בין השמרנים לרפובליקנים, שהם מצאו ביחד איזה נוסח משולב. ככה היא התחילה. בגלל זה גם אין חוקה, כי כשאתה עושה חוקה, אתה בוחר. פה אתה עושה חוקי יסוד בינתיים. מגיע מ-1940, משטר וישי שחוזר למקום השמרני, למקום הקתולי, למקום זה, ובעצם בוגד ביהודים הצרפתים. עד עכשיו אמרו להם, בהמשך 100 ומשהו שנה, אמרו להם חבר'ה, 140 שנה, אמרו להם חבר'ה, אתה גם יהודים, היהדות שלכם זה דת, והלאומיות שלכם זה צרפתים, ולכן אתם כמונו, ובבית עשו מה שאתם רוצים וכן הלאה. פתאום, אותם בני דת משה, שולחים אותם למחנות. דרך אגב, שולחים קודם כל את הפולנים למחנות, אז כן, עדיין יש הבדל, אבל בסוף גם הצרפתים שולחים אותם לאושוויץ. ולכן יש בגידה מטורפת, ובאותו תקופה מייצרים לדוגמה מה שנקרא את הקריף, הוועד הרפרזנטטיבי של היהודים בצרפת, שאחרי מלחמה שומר את השם שלו, אבל הופך לוועד הרפרזנטטיבי של המוסדות היהודים בצרפת. למה? כי אני לא יכול להיות מוסד רפרזנטטיבי של יהודים, כי יהודי הוא צרפתי כמו כל צרפתי. ואז נפתח חלון זמן בין סוף מלחמת העולם השנייה, לתחילת שנות 2000, שוב שנות ה-90, תחילת שנות 2000, שבו בפעם הראשונה בהיסטוריה בצרפת, ובאופן אבסורד לעומת התפיסות הצרפתיות, ובאופן הפוך, פרדוקסלי לתפיסות הצרפתיות, אני יכול להיות גם וגם. אני יכול להיות גם צרפתי מלא בין הלאום הצרפתי, וגם יהודי. כזהות, לא רק כדת, כזהות. אני יכול להיות עכשיו כצרפתי, להצביע שמאל או ימין בתוך המשחק הפוליטי הצרפתי, ואחר כך אני זוכר לדוגמה, שהיה לנו ויכוחים בבית הכנסת בין השמאלנים לימנים. אבל בו זמנית, אותם אנשים של בית הכנסת, כשיש עכשיו הפגנה בשביל מדינת ישראל, או בשביל משהו ציוני, או בשביל משהו יהודי, אז כולם מפגינים ביחד, כי זה הזהות שלנו. והצרפתים מבינים את זה. החלון זמן הזה, שהסיבות שלו הן סיבות היסטוריות, בגלל השואה, בגלל הבגידה הזאת, בגלל קיום של מדינת ישראל, שצרפת בהתחלה מאוד מאוד עודדה את הקיום של מדינת ישראל, החלון זמן הזה נסגר. בסוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000. הוא נסגר מכמה סיבות. הסיבה אחת זה שכיחה מן השואה. סיבה שנייה זה כמובן שינוי של המדיניות כלפי מדינת ישראל של צרפת, שכבר כאילו מדגול התחילה. והסיבה השלישית זה הערבים, המוסלמים בצרפת. כי אם אני מאפשר את זה ליהודים, אז יגידו למה אתה לא מאפשר את זה למוסלמים, ולמוסלמים אי אפשר לאפשר להם את זה. כי האסלאם זה לא כמו, אין מלכות דינה די מלכות הדינה באסלאם. היום, 75% מהמוסלמים הצעירים חושבים שהדינים של השריעה, הם צריכים לגבור על הדינים של צרפת, של הרפובליקה, לעומת 40% מההורים שלהם. זאת אומרת, יש גם שינוי בעניין הזה, שדוקטור שפירה דיבר עליו. עכשיו, וגם מאוד מעניין, כי אם אתה שואל את המוסלמים בצרפת, מה הזהות שלך, שלהם הם יגידו לך, אני פלסטיני.
מה בין צפון אפריקה ולבין פלסטינה?
אני אסביר את זה עוד רגע. אבל העניין הוא פשוט, ולכן היום אומרים ליהודים, מה זה אומרים? זה לא מפורש, בסדר, אף אחד לא בא ואומר לא תבחר, אבל אומרים להם לבחור. בעצם הכל המערכת בנויה להגיד לבחור, כשאני מגיע לאוניברסיטה בתחילת שנות 2000, כבר מורים, דרך אגב מורים שהם יהודים, שמים לי מבחנים ביום כיפור, ובחגים היהודים, בכוונה, כדי לתת לי, להגיד לי, אתה צריך לבחור עכשיו. למדתי משפטים, שמים בכוונה את המבחנים, אני מדבר על מבחנים כאילו בעל פה, אז זה לא משנה להם מתי, בכוונה באותם חגים, כדי להגיד לי, תבחר, אתה חייב לבחור. ולכן ליהודים יש כמה אופציות. האופציה הראשונה זה בעצם לבחור את הצרפתיות שלהם ולהתבולל. ורוב היהודים עושים את זה. רוב היהודים עושים את זה. האופציה השנייה, להגיד, טוב, אני לא בוחר, אבל אני ימשיך להגיד שאני צרפתי, בסדר? אבל אני אתנהג כמו יהודי, ואני הולך, הם מדברים על עלייה פנימית בצרפת, יש תנועה תקנונית מטורפת שכבר הסתיימה ברובה, של שינוי של מיקום גיאוגרפי של היהודים. יש קהילות בצרפת שהדרוקנו לחלוטין, לחלוטין הדרוקנו, במיוחד בפרברים הקשים עם המוסלמים, שהדרוקנו לחלוטין, ומצד שני, פרברים ענקיים שהתמלו, שכאילו בית כנסת שפעם שהיה שמה 100 אנשים בשבת, עכשיו יש 1,000 אנשים בשבת, שהתמלו בטירוף. זה האופציה, זה הדבר השני. הדבר השלישי, ואני עושה כאילו בסדר גודל, הדבר השלישי שזה, אני מניח, אין לי מספרים מדויקים, אנחנו מדברים על 30 או 40 אלף אנשים, לעזוב לאמריקה, ללונדון ולקנדה. שלוש יעדים, מוריול, ניו יורק ואז כל אמריקה, מוריול ואז כל קנדה ולונדון. שלוש יעדים מסיבות פשוטות ששם גם אני יכול להיות דתי ברמה דתית, גם, תודה, אני יכול להצליח. אם זה בלונדון אז אני קרוב לאמא ואני יכול ללכת לבוא לאכול את התפינה בשבת אצל אמא, התפינה זה החמין הטוניסאי. וזה שלוש היעדים. האופציה האחרונה זה לעלות לארץ. עכשיו, כדי לעלות לארץ, אתה צריך לבוא ממקום שהוא מאוד, מאוד אידיאולוגי. מאוד אידיאולוגי. ורוב העולים הם מגיעים ממקום מאוד אידיאולוגי, ציוני, אורתודוקסי, קרוב למסורת. ופה גם הם מתחזקים ברמה המסורת, והרבה גם הופכים לחרדים פתאום, כאילו אתה אומר, מה, אתמול לא היית חרדי, ופתאום אתה זה, כי מבחינתו חרדי זה יותר דתי, והוא רוצה להיות יותר דתי.
גם ברמת הערכים, כאילו, לא היית חרדי, אולי היית מסתגר באיזשהו מובן, כי היית בתוך הקהילה היהודית, היה מאוד חשוב לך, אבל כאילו, חיית חיים של בחוץ, לא חיים של בפנים.
כן, אבל הם לא רואים את זה ככה, הם רואים הפוך מזה, הם אומרים, עכשיו באתי לארץ, אז אני חופשי להיות דתי, להיות יהודי דתי, ואני יכול לחופשי, וחרדים הם יותר דתיים, בראש שלהם, זה לא נכון, אתה יודע, בתפיסה, ולכן אני הולך להיות חרדי, כאילו אין פה זה, ואני שם, עכשיו, הם גם, יש גם המון בעיות של דתיות, אתה יודע, במיוחד בעולם החרדי, וגם בעולם הזה, לא סתם כאילו קוראים לי כל שני וחמישי צרפוקאי, כאילו, אני אומר, בסדר, כאילו, עכשיו, יש פה את העניין הזה, וזה כאילו בעצם האופציה האחרונה, שבחור, אני מניח שכאילו יש 30 אלף, משהו כזה, 30 או 40 אלף אנשים ב-10 שנים, 15 שנים אחרונות. זאת, אלו האופציות של צרפת. עכשיו, שאלת אותי לגבי המוסלמים, שאני שואל אותם מה אתם, ואז הוא אומר אני פלסטיני. כי למוסלמים יש אותה בעיה, כי גם להם אומרים להם תבחר. עכשיו, המוסלמי, לעומת היהודי, אם הוא רוצה להצליח, הוא לא יכול להצליח. כי מפלים אותו. פשוט מפלים אותו. למה מפלים אותו? כי גזענות. עכשיו, הבן אדם יכול לדבר עד מחר שהוא, כל צרפתי שווה, בסופו של דבר, הוא גזען. והוא לא יקבל את הערבי. ואז הם לא מקבלים בגלל שמות, בגלל איפה שהם גרים. ברגע שאתה רושם שאתה גר בלקורנב, או בבוביני, או בסנדני, אז לא מסתכלים אף אחד לקורות חיים שלך. זה כל הפרברים האלו שהוא דיבר עליו, שפירה. בכלל, כאילו לא מסתכלים על לקורות חיים שלך. ולכן, לא מסתכלים עליך. עכשיו, האנשים האלו, בצפון אפריקה לא היו ערבים, היו ברברים. רובם היו ברברים. כל מיני קבילים, כל מיני ברברים, כל מיני המזיגים, כל מיני אוכלוסיות כאלו. הדור הראשון שהגיע לצרפת, פשוט, אתה יודע, די עזב, הדור הראשון השני, די עזב את מה שהיה פעם. זאת אומרת, הילדים שלהם לא מדברים כבר את השפה, הם מדברים רק צרפתית. כשהם חוזרים לבלד, בלד זה כאילו הכפר הקטן באלג'ריה, כשחוזרים לבלד, אין להם שום קשר. הם לא מדברים את השפה. הם לא מכירים את הדת שעושים שם, הם לא מכירים כלום. עכשיו הם מחפשים זהות. הזהות הצרפתית חסום עליהם. הם רוצים אותם הרבה פעמים, אבל זה חסום להם. אז צריך למצוא זהות חלופית, גם בעניין הדתי, כי תמיד מחפשים אמונה, וזה בדיוק התהליכים שדוד שפירא דיבר עליו, של חזרה לדת, אבל לא לדת של ההורים. האסלאם של צפון אפריקה, היא לא אסלאם הוואביזם, של האימאמים ששולחים מסעודיה לצרפת. לגמרי שונה לחלוטין. וגם, אתה יודע, מי אני, מה אני? עכשיו, מסתכלים בטלוויזיה וצרפת, בגלל התפיסה, שזה מבוסס על 90 מיות, אבל לא נתחיל את זה. אבל התפיסות האנטי-ישראליות של השלטון, והחיבור בין השלטון לתקשורת בצרפת, כי אמרנו שזה מדינה סוציאליסטית, שהכל מחובר שם, שאין באמת, אתה יודע, רגולציה בטירוף וכן הלאה. אז הטלוויזיה מאוד מאוד אנטי-ישראלית, ולכן מה רואים בטלוויזיה? פלסטינאים מסכנים שזורקים אבנים על חיילים ישראלים. אותו בחור, שגר עכשיו באיזה אזור פרברי בצרפת. מסכן שמקום של המשטרה לא נכנסת בו. והוא חי כאילו מהפה, אתה יודע, מהיד לפה, והוא מקבל עזרה מהמדינה בכל מיני כזה עזרה סוציאליסטית, עזרה, אתה יודע, מדינות רווחה. הוא מרגיש, הוא רואה בטלוויזיה, והמקביל שלו זה הילד הפלסטיני שזורק אבן. הוא זורק אבן על ה-CRS, שזה היסם הצרפתי, כמו שהילד הפלסטיני פה בישראל זורק אבן על היסם שלנו. ולכן ההזדהות שלהם עם פלסטין, תשאל אותם איפה זה פלסטין על מפה, הם לא ידעו להגיד לך. אבל אם תשאל אותם מה אתה, הוא יגיד לך אני פלסטיני, כי מה הוא יגיד? אלג'רי כבר לא שלוש דורות, צרפתי חסום, או שהוא לא רוצה, או אתה יודע, לא רוצים ממנו, הוא לא רוצה. וזה הופך את הזהות הפנימית. עכשיו, אם אני פלסטיני וגם אני הופך למוסלמי דתי, אז נגד מי אני במלחמה? נגד היהודים. ברור, כאילו, אין פה זה. ולכן היהודים מוצאים את עצמם כקורבנות לכל הדברים האלו. עכשיו, כשהם מוצאים קורבנות, יש שני תגובות. התגובה של השמאל זה, מה אתה מתפלשת את הקורבן? היית צריך להפוך לצרפתי. אם עכשיו לא היינו מזהים אותך כיהודי, לא היית קורבן, נכון? אז הצד השמרני זה להגיד, טוב, אני אגן עליך, אבל אם אני מגן עליך, ואני שמרן, נכון? ואני חושב שלהיות צרפתי זה להיות מהצבע הנכון, מהגזע הנכון, אז זה אומר שאני לא תופס ממך באמת כצרפתי.
אני מגן עליך כזה מיעוט, לא באמת כאח שלי.
בדיוק, ולכן, עכשיו אני יהודי שעבר מאזור פרברי סוציאליסטי קומוניסטי ליד פריז, ששם הפעם חייתי בכיף, וגם הייתי חבר מהערבים השכנים, הייתי חבר שלהם בשנות ה-80-90, היינו חברים שלהם, כאילו אני מדבר איתך באמיתי, כאילו הייתי משחק איתם כדורגל ברחוב. היינו חברים, היום המצב השתנה, אני חייב לעזוב איפה שאני גר, כי איפה שאני גר אומרים לי, תוקפים אותך, בעיה שלך לא היית צריך להיות שונה מאחרים. ואז אני מגיע, והראש עיר של בולוני, או של נוי, או של הרובה ה-16 בתוך פריז, אומר לי ככה, תבוא אליי, אני אעזור לך במימון של בנייה של בית הכנסת שלך. אני אעזור לך במימון של היציאות של הילדים בקייטנה. אני אעזור לך בכל מיני דברים, אבל תבוא אליי, תבוא לגור אצלי. ואז, אבל הפוך, אז אתה הופך ליהודי שלי, כמו שהיהודים של האפיפיור, אתה יהודי שלי, בדיוק בתפיסה שמרנית של היהודים שלי. ולכן, אני צריך אותך בעיר שלי, כי אתה כוח כלכלי טוב, כי אתה משלם מיסים כמו שצריך, כי אתה לא עושה בעיות, כי גם ככה אני רוצה דבר חדש בעיר, אבל ביום הבוחר, דרבלק, אם לא כל היהודים מצביעים כולם ביחד בשבילי. ולכן כל היהודים האלו, שפעם יכלו להיות גם צרפתי, זה אומר להצביע למי שאני רוצה, מי שנכון לצרפת, וגם יהודי, זאת אומרת, עכשיו מחר אני הולך להפגנה בשביל ישראל, או בשביל היהדות, או נגד אנטישמיות, עכשיו אני צריך לבחור, ואז זה אומר שראש העיר, הוא מצפה שכולם ישימו את הפתק שלי.
נראה די מצב ביש, האמת היא, כל מי שככה עיניו בראשו קצת, ובכלל עוקב אחרי הטלגרם הנהדר של דוקטור גיא בחור, ורואה מה קורה שם ברחובות, רואה שהעתיד של צרפת לא בדיוק מזהיר, ובאמת אני שואל את עצמי, איך זה שיהודים עדיין נשארים בצרפת? זאת אומרת, המלטעות סגרות עליהם, גם של החופש ביטוי, גם של הביטוי הפוליטי, גם של זה שאומרים להם, תבחרו להיות תחת מי להיות, במקום להיות אנשים עצמאיים. זאת אומרת, זה מאוד שונה מהאופי הציוני-לאומי שאנחנו גדלנו עליו, ווואלה, אני שואל את עצמי, איך כאלה יהודים מרוקאים, בני דודים השניים שלי, נמצאים שם עדיין, זה מאוד מוזר.
קודם כל, נראה לי שיש יותר טוניסאים ממרוקאים, אבל תמיד...
שלי.
גאווה עדתית. בכל מקרה, תראה, קודם כל הם כן עוזבים. כן עוזבים. זאת אומרת, אם כשהייתי בשנות 2000, כשהייתי באוניברסיטה, הם דיברו על 600 אלף יהודים לפי מחקרים, תראה, אסור כאילו לעשות בדיקה, כי הרי כולם אזרחי צרפת, אז אסור לשאול את היהודי. אבל לפי מחקרים, עומדנים, דיברנו על 600 אלף. היום אנחנו מדברים על 400 אלף. היום בדקתי את זה לפי מספר של חתונות יהודיות, יש כ-2,000 זוגות שמתחתנים כל שנה בקונסיסטואר, כאילו ברבנות בצרפת. אם נניח שאנחנו מדברים על עומדן של 5 ל-1,000, שזה פחות או יותר מה שיש בישראל, קצת פחות, והרבה יותר ממה שיש בצרפת, אנחנו מדברים על 400 אלף יהודים בצרפת. גם עומדנים אחרים מגיעים ל-400 אלף, לכן אני די בטוח להגיד 400 אלף. אז המספר יורד, אתה יודע, לרדת מ-600 אלף ל-400 אלף תוך 15-20 שנה, זה מטורף. אז עוזבים. השאלה לאן? קודם כל לצרפת עצמה, בתוך הקהילות הסגורות שלהם. דבר שני, אמרתי, ללונדון, למוריאל, ולארצות הברית שעוזבים, וגם לישראל. דבר שני, לעזוב זה לא קל. זה ממש לא קל לעזוב. כי בסופו של דבר כל עזיבה, וזה כאילו כל תהליך, היא תמעיל של אידיאולוגיה ונוחות. זאת אומרת, לא מספיק לי כל האידיאולוגיה בעולם. אם עכשיו אני מגיע ויש לי כל האידיאולוגיה בעולם, אבל אני יודע כאילו שאני אגיע לפה, ולא יהיה עבודה כי לא מקבלים את הדיפלומה שלי, ואני מסכן וכן הלאה, אז כאילו אין מה לעשות, אני חייב להישאר, ומשפחה צעירה וזה. עלייה טובה, אתה יודע, זה אנשים צעירים, אני עליתי בגיל 20, או אנשים מבוגרים שעלו כמו ההורים שלי, שעלו בגיל 70, ומביאים המון כסף לישראל. האנשים באמצע הדרך זה מאוד 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 קשה לעלות, ותמיד יש את העניין של הנוחות. ועכשיו, אם אני מסתכל על צרפת, מי עוזב? קודם כל, הגרעין הקשה של הקהילה, זאת אומרת, הרי רוב ה-400,000 מתבוללים, אנחנו מדברים על כ-100,000 שהם עדיין בתוך, שהם יהודים קהילתיים ממש, זאת אומרת שהולכים לבית הכנסת, שמחוברים בצורה כזאת או אחרת לבית הכנסת. הם עולים. יותר מזה, כרגע אנחנו סיימנו את המאגר של הגרעין הקשה, של החבר'ה הדתיים, החזקים, הציונים שעלו, ועכשיו אנחנו צריכים לגעת באנשים אחרים, שזה מאוד מאוד קשה. כי אתה יודע, זה עוד יותר קשה, כי צריך להציע להם מוצר טוב. אז יש תמיד את התמיל של נוחות ושל, של נוחות ואידיאולוגיה, ובסופו של דבר צריך לראות, כאילו, איפה אני עומד? האם אני יכול להתקיים בארץ? הרבה פעמים אני לא יכול להתקיים בארץ, גם אם יש לי כל האידיאולוגיה בעולם, אני לא יעלה, כי זה מאוד מאוד קשה. סבתא שלי וסבא שלי עלו בשנות ה-50. אתה יודע, חבר'ה בורגנים מתוניס, שלחו אותם בהחשב על המעברות, אחרי חצי שנה, והם היו ציונים, בטריסטים, מתוניס, אחרי חצי שנה, סבתא שלי אמרה לבעלה, מחלוף חמוד, קראו לו מחלוף, בוא, אנחנו מגיעים לצרפת עכשיו. כי ברור כאילו שזה גם עניין של נוחות. מדינת ישראל לא החכימה לבנות את, לעשות מה שצריך כדי להביא את העולים. לא החכימה להכיר בדיפלומות שלהם. לא החכימה לבנות להם, לבנות תהליך קליטה ראוי. לא החכימה להבדיל בין, להבדיל לא בין צרפתים לאמריקאים לרוסים, אבל להבדיל לעשות מבחני השכלה והכנסה לכל אחד שמגיע. לא קשור מאיפה שהוא מגיע. עכשיו, אנשים היותר עשירים והיותר מצליחים בצרפת, או שהם מתבוללים, או שעוזבים לאיפה שיצליחו יותר, שזה אמריקה וקנדה ולונדון. המעמד הביניים, שהוא יותר דתי, אז הוא הגיע לארץ, או ימשיך להגיע. החבר'ה, יש עוד 50,000 יהודים בצרפת, שהם מתחת לקו העוני, שהם חיים רק מהעזרה של מדיניות הרווחה בצרפת. שהם הכי מסכנים, כי גם הם גרים באזורים הכי קשים. זאת אומרת, שאנשים שלא רק חיים קשה כלכלית, אבל גם חיים קשה ברמה הביטחונית. שכל יום עושים להם את המזוזה, שהצקות בלי סוף, שהם לא מעיזים לצאת מהבית. הגעתי לפני כמה שנים למקום שקוראים לו וילרבן, שזה עיר קרובה לליון, שזה עיר גדולה, ששם הקהילה היהודית נמצאת. ונראה לי שזה אחד החוויות הכי קשות שהיו לי, כאילו, בביקורים של הקהילה בצרפת. כשאתה מגיע לפריז, לעיר הגדולה, ליהודים עשירים והמוצלחים, וואלה, הם מדברים, זה יפה והכל טוב. כשאתה מגיע לוילרבן, ואתה מגיע לקהילה, ואז מכניסים אותך כדי לפגוש את אנשי הקהילה לספר, כאילו לספר. אתה נכנס לספר באמצע הערב, אתה יורד למחסן שמתחת לחנות של הספר, ושם יש שיעור תורה. כאילו מחתרתי, זה ברמה המחתרתית, כאילו אתה אומר, כי ברמה ביטחונית הם מפחדים. ברמה המחתרתית, ואז אתה שומע את הרב שמה שאומר, התורה היא הפתרון. עכשיו תראה, אני שמעתי את זה מהאחים המוסלמים, שהתורה היא הפתרון. אני לא למדתי ביהדות שהתורה היא הפתרון. אני למדתי שצריך לעשות השתדלות, גם ללמוד תורה, אבל תודה. ואתה שומע את העדויות שם. כל הילדים של הקהילה הם בבית ספר היהודי. לא כי הם רוצים דווקא, לא כי זה בחירה שהם רוצים לתת חינוך יהודי, אבל כי הם יודעים שאם אני שולח את הילד שלי לבית ספר הלא יהודי, הוא יקבל מכות ויחזור כל יום הביתה כאילו עם, תודה, בצורה לא... אני לא יודע אם ירזור.
הדבר שאני הכי מתחבר לדברים שלך, זה דווקא מתחבר למחקר שפורום קהלת כתב על מגבלות בעלייה. זאת אומרת, המגבלות הרגולטוריות בעלייה, הרבה תארים בתוך צרפת, הם תארים מאוד מיוחדים לצרפת, וקשה מאוד להכיר בהם. זאת אומרת, יש נגיד רופא רגליים, פודיטר, שעושה חצאי ניתוחים בציפורניים, וכל מיני ציפורן חודרנית ודברים כאלה, ובצרפת זה נחשב סוג של רופא, ובישראל, אז אתה לא יכול מצד אחד להיות רופא, מצד שני אתה לא יכול לבצע את הניתוחים שאתה רגיל לבצע, ואתה עושה אותם ברמה בינלאומית. אז זה בעיה מאוד גדולה, ובאופן כללי, הרבה פעמים יש מבחנים או באנגלית, או בעברית, אבל אין בצרפתית בהרבה מקרים, או אין בשפות אחרות, וזה מונע מהרבה מאוד עולים להגיע, ותטיב מדינת ישראל, עם הפקידיה שיושבים במשרד הקליטה והעלייה, או אני כבר לא יודע איך קוראים לו, פשוט היא באמת יעשו את העבודה שלהם, לא לתת תקציבים, ולא לתת סל קליטה, אלא פשוט לאפשר לאנשים לעבוד במקצוע שאיתו הם באו.
תראה, זה בדיוק הנושא. קודם כל, הבעיה הקוטית של משרד הקליטה, שמפחידים, כאילו, עוזרים לאנשים לפי ארץ מוצא שלהם. זאת אומרת, אומרים, אמריקאים הם יותר עשירים, נותנים להם פחות, ברית המועצות פחות, כאילו, מפריד. ומצרפת, לא כולם אותו דבר. זאת אומרת, תעשה מבחן השכלה והכנסה, לפי איך שתעזור לאנשים. דבר שני זה באמת הדיפלומות. עכשיו, הדיפלומות זה דברים שבאמת אפשר לפתור. הסיבה שלא פותרים את זה כי אין רצון פוליטי לפתור את זה. ואין רצון פוליטי מכמה סיבות. א', כי באמת הכל בסופו של דבר, עלייה שיש לה את הלחץ הפוליטי זה עלייה מברית המועצות לשעבר, והפוליטיקאים מעדיפים את עלייה מברית המועצות לשעבר, זה עוזר להם יותר, ובאמת יש עדפה ברורה. כאילו אני משרד הקליטה, באמת כולם דוברי רוסית, עכשיו אני שום דבר נגד עולים מברית המועצות לשעבר, שלא יבינו אותי לא נכון, אבל בסופו של דבר יש העדפה כזאת. הדבר השני, זה העולים מצרפת לא מתארגנים. אם אתה רואה היום בכנסת, הרבה חברי כנסת שהם עולים מברית המועצות, והם רואים את עצמם כמייצגים את הקהילה של העולים מברית המועצות, והם מייצגים את האינטרסים של העולים, ואתה רואה גם אצל העולים מאתיופיה אותו דבר. אתה לא תראה את זה אצל העולים מצרפת, למרות שיש כאילו 150 אלף עולים מצרפת, כיום בישראל. אתה לא תראה את זה. כי בדיוק בגלל הצרפתיות הזאת, בגלל הכור היתוך. כי הרי מה הייתה הבעיה שלהם בצרפת? הבעיה שלהם בצרפת שהם חלמו להיות צרפתים, אבל לא יכלו. זה החלום של הכור היתוך. הכור היתוך בשבילם זה חלום, שהם לא יכלו בצרפת, כי הם היו יהודים והם חיו עם זה. עכשיו הם מגיעים לארץ, והחלום שלהם זה להיכנס לתוך הישראליות הזאת. ולכן, הפוך מזה, אני לא רוצה להיות קהילתי, אני לא רוצה להגן על האינטרסים של הקהילה שלי. מה זאת אומרת? עכשיו הגעתי לארץ, אני רוצה להיות כמו כולם. קח דוגמה.
האמת זה קצת מזכיר את הציונות הדתית, שמצד אחד היא מגזר, מצד שני, לא, אני לא פועלת עבור אינטרסים של המגזר, זה שאני אקיים ישיבות הסדר וכאלה, זה אינטרס של כל עם ישראל. ואז אומרים להם, אוקיי, אז זה שאתה משרת שנה וארבע, זה יותר טוב לכל עם ישראל מאשר שלוש שנים. כן, בעצם, הנה, אם צהל קבע שזה בסדר ישיבות הסדר, אז בעצם ברור שזה לאינטרסים של כל עם ישראל, כי המדינה בעצמה אומרת שזה משהו שהוא אפשרי, ומשהו שכאילו מעודדת אותו ומתקצבת אותו, מין כזה מזכיר את הציונות הדתית.
כן, אבל הציונות הדתית עושים את זה, כאילו עושים ישיבת הסדר. העולים מצרפת לא עושים שום דבר, זאת אומרת, באמת, אתן דוגמה פשוטה. עולים מארצות הברית, מדברים באנגלית עם הילדים שלהם. אתה יכול ללכת לבית שמש, לפגוש ילדים שנולדו בארץ ומדברים בעברית עם מבטא אמריקאית. למה? כי ההורים מדברים כל היום באנגלית. אתה יכול לראות הרבה ילדים של עולים מצרפת, שהם נולדו בצרפת הרבה פעמים, והגיעו בגיל יחסית מוקדם, לא מדברים צרפתית. פשוט לא מדברים צרפתית. למה? כי ההורים מקפידים לדבר איתם בעברית. למה? כי עכשיו אתה במדינה חדשה, אתה בישראל, אני רוצה להיות בכור היתוך הישראלי, ואני לא אדבר, אני לא אפריד בין הילד שלי לילדים אחרים, אני רוצה לדבר איתו בעברית. זה העניין. זאת אומרת, זה דוגמה מאלפת לאיך הם רוצים כל כך להיכנס לתוך הישראליות. אבל מה הקטע שהם לא מבינים? שהישראליות זה לא כמו בצרפת, שדווקא בישראל כן יש קטע של קהילות, וכן יש קטע. והכי מצחיק זה העניין עם המזרחיות. אומרים, אתה מזרחי? אומרים, מזרחי. קודם כל אני ספרדי ולא מזרחי. דבר ראשון. דבר שני, מה זה משנה? מה זה השטות הזאת? כולנו ישראלים, אתה מבין? הם לא מבינים. כל השיח הזה שיש בישראל של כאילו, אז בעצם כאילו הם באמת רוצים כאילו להיכנס לכור היתוך הישראלי, גם אם בישראל כאילו כור היתוך כבר נגמר מזמן, אבל הם עדיין בקטע, ולכן הם לא מתארגנים פוליטית, ולכן אין רצון פוליטי להטיב עם העלייה מצרפת.
כן, אז ככה, בהקשר הזה, ככה לקראת סיום, אני אמליץ על סדרה שאתה השתתפת בה, שבאמת זה מתארת את העלייה מצרפת, וגם את הקשיי הקליטה, וגם את היתרונות בקליטה של יהודים מצרפת, שנקראת הצרפוקאים. אתה היית דמות יחסית מרכזית בסדרה, וליווית אותה, ומציגים גם את המשפחה שלך, ובעצם את התפיסות, נקרא לזה תרבותיות, אתניות, של העולים מצפון אפריקה, את האתגרים המיוחדים שיש להם, וגם הרבה מהדברים שדיברנו עליהם בפודקאסט הזה.
חשוב להבין שהסדרה הזאת, הבמאי שלה זה רון כחלילי, שהוא עם דעות שמאל קיצוני. אני כאילו הייתי שם, היה כיף, סך הכל הוא הראה אותי בצורה נכונה, וגם יש עניין עדתי שלא דיברנו עכשיו בפודקאסט, שהוא מאוד, שזה העניין המרכזי של הסדרה שם, והוא מאוד חשוב.
תודה רבה.
בבקשה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.